את פניו של הסוכן הישראלי, יונתן פולארד, שנחת בישראל עם רעייתו אחרי 30 שנות מאסר והגבלות קשות בארצות הברית. עוד מהדיווח נרחב וקולות מרגעי קבלת הפנים המרגשים. ובזמן שנתניהו צוחק על כולם, עושה הסכמי שלום, הביא מיליוני חיסונים ופולארד אחד לישראל, ראשי השמאל כאמור מתחילים לעשות סדר במפלגות השונות ויוצאים לדרך עם עוד מפלגה לאוסף, מפלגתו של ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי. האיש יושב על כיסו כבר 22 שנים, לא יכול לראות את נתניהו על כיסו כל כך הרבה שנים. בסקר ראשון שמתפרסם הבוקר, מעניק לו כבר 8 מנדטים. וכמה טרגי לראות את בני גנץ, האיש שהחל את הקריירה הפוליטית המזירה שלו עם למעלה מ-30 מנדטים, ייחוד עם מפלגות נוספות, הבשורה החדשה של הפוליטיקה הישראלית, וזה קרה רק לפני שנתיים. אמש, כשהסקרים מעניקים לו בקושי 4 או 5 מנדטים, הוא ניצב מול המצלמות ובצעקות הכריז על כך שהוא ממשיך להתמודד על ראשות הממשלה כדי להביא שינוי למדינת ישראל. האמת, זה לא גנץ שאשם במה שקרה לכחול לבן, אשמים יועצי התקשורת שהקימו את המוטציה הפוליטית הזו ששמה כחול לבן, שמהר מאוד התפרקה באדיבות בנימין נתניהו, אלוף פירוקי היריבים שלו. נעסוק בכל אלה, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, אריאל שרפר, שלום, בוקר טוב.
שלום רב, בצלאל, בוקר טוב לך ולמאזינים, ושבו בנים לגבולם. ראש הממשלה נתניהו קיבל הלילה בנמל התעופה בן גוריון את פניהם של יונתן פולארד ורעייתו אסתר, שחזרו ארצה לאחר 35 שנה ואחרי שחרור פולארד מהכלא האמריקני בגין ריגול לטובת ישראל. ראש הממשלה ברך שהחיינו והעניק תעודת זהות ישראלית לפולארד, שאמר שישראל היא ביתו של העם היהודי ואנו כאן כדי להישאר. התקשורת הסורית דיווחה על תקיפה אווירית שאירעה הלילה באזור דמשק ויוחסה לישראל. גורמים סורים לא רשמיים טוענים כי כתוצאה מהתקיפה היו נפגעים מצבא סוריה ונגרם נזק לתשתיות ביטחוניות. על פי הודעת משרד החינוך, החל מהיום תפעל מערכת החינוך חלקית בהתאם למתווה הרמזור החדש. הלימודים בכיתות ה' עד י"ב בערים אדומות וכתומות התקיימו בלמידה מרחוק. לימודים בגנים, כיתות א' וד' ובחינוך המיוחד יימשכו כסדרם גם ביישובים אדומים וכתומים. צה"ל יחל היום בתרגיל נרחב ברמת הגולן, במהלכו יישמעו קולות נפץ ויחסמו כבישים באזור קצרין והסביבה. התרגיל בצפון, שיימשך עד מחר, תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים השנתית. התחזית בהיר והטמפרטורות גבוהות מעט מהרגיל לעונה ברוב האזורים. אלה הכותרות.
תודה לך אריאל, בוקר טוב, שקט, בשורות טובות, שיהיו עוד בשורות כאלה כמו זה של הלילה.
פולארד, אמן.
פולארד, בהחלט. תודה, תודה. בצוות שלנו מנהלת האקטואליה אסתי פלד, יחד עם אבי גדלוביץ', מוטי קופפר. תכננו ואנחנו מתחילים. שמונה ושלוש דקות, אנחנו נפתח עם הבשורה מהלילה. יונתן פולארד נחת בישראל. בנצי לזרוביץ' כתבנו, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב בצלם.
בטח גם אתה הופתעת, בלי הודעה מוקדמת, בלי הכנה, בלי כלום, פתאום נוחת כאן בישראל ומקבל את פניו ראש הממשלה, מה היה שם?
נכון, לאחר 35 שנים בו יונתן פולארד, הסוכן הישראלי, היה בכלא בארצות הברית, משוחרר, הלילה, כמו שציינו, נחת בישראל בשעה מאוד מאוד מאוחרת שהגיעה במטוס פרטי. את פניו קיבל ראש הממשלה. דבר ראשון, כשהוא ירד מכבש המטוס, הוא נשק את אפר ארץ ישראל, הוא ורעייתו, יחד עם ראש הממשלה, אחרי זה ברכו גם ברכת שהחיינו וגם מתיר אסורים. ההתרגשות הייתה גדולה, לפי מה שאני מבין ויודע, אף אחד כמעט לא היה שותף לסוד הזה שהוא הולך להגיע לישראל כדי לא לחבל ברגע האחרון בהגעה שלו לישראל. מה שכן, היו כאלה מאוד מאוד קרובים שהותקנו שבזמן הקרוב, שבימים הקרובים, בזמן הקרוב מאוד, הוא יגיע לישראל, רק לא נקטו מתי בדיוק הוא יגיע, וזה בעצם הייתה הפתעה, שהרבה מאוד אנשים שקמו הבוקר הזה, הופתעו והתרגשו יחד איתם. בואו נשמע הקלטה שם משדה התעופה בן גוריון.
זה רגע מרגש נורא שיונתן ואסתר בבית, חוזרו הביתה, כמה טוב שהם באו הביתה. אז זה אומרים שחיינו וקיימנו, שהגיענו בזמן הזה.
אמן. We are ecstatic to be home at last after 35 years. And we thank the people and the Prime Minister of Israel for bringing us home. No one could be prouder of this country or of this leader than we are.
אז פולארד בשדה התעופה יחד עם ראש הממשלה הלילה, לפנות בוקר יותר נכון.
כן, אין ספק, אירוע מרגש, וזה אני מאמין שבמהלך כל היום הזה אנחנו נקבל הרבה מאוד תגובות מאישי ציבור על על המאמץ, על כך שהוא הגיע לישראל. אגב, כפי שגם אתה ראית וזה, יונתן פולארד נראה לא רע לעומת תמונות שאנחנו זוכרים שהיה בארצות הברית, שם היה נראה ממש רע, פה בנמל תעופה בן גוריון, חוזר הביתה, חוזר לארצו, וכמובן כפי כל ההנחיות, אז גם הוא ורעייתו נלקחו לדירה זמנית, שם הם ישבו בבידוד במשך התקופה שצריך. חשוב לציין שבאותו מעמד העניק לו ראש הממשלה את תעודת זהות ישראלית, אזרחות ישראלית.
האזרחות הוא קיבל כבר לפני שנים, עוד כשישב בכלא, אבל עכשיו זה כבר תעודת זהות, ביד, רשמית.
כן, אין ספק. הסאגה הזו שדיברו עליה כל כך הרבה שנים, על יונתן פולארד, הסוכן הישראלי שנמצא בארצות הברית, הגיע הלילה לסיומו.
כן, בהחלט. טוב, יפה מאוד, בנצי לזרוביץ', תודה רבה.
בוקר טוב.
בוקר טוב, ולפני שנבוא לפוליטיקה, אולי כמה צלילים שכל כך מתאימים לעניין הזה?
אמא, לפני שעה קלה היינו רחוקים, עכשיו יש הקלה גדולה, בוכים וצוחקים, כי זה חיבור של נשמות, זה קשר אמיתי, ותחושות טובות חמות מלוות אותי. כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו, מה אני זה בשבילכם. כמה טוב, כמה טוב שנפגשנו.
טוב, אז חרגנו מתוכנית אקטואליה עם כמה צלילים, אברהם פריד, כמה טוב שהגעתם, ומן הסתם המוזיקה שתתאים לזה תשודר מהלך היום וגם במיוזיק. כמה טוב שנפגשנו, איתי גדסי ואבי רבינה, בוקר טוב לכם.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, בואו נעשה ככה מעבר חד לתוך הפוליטיקה. אני אגב בחצי מילה על פולארד, אני מאוד התפלאתי שהוא הגיע הלילה. די ציפיתי שהוא יגיע ממש שבוע לפני הבחירות, באיזה אירוע דרמטי, ונתניהו יציג עוד איזשהו הישג ככה בכל רעש גדול, אבל זה קרה באישון לילה, שלושה חודשים לפני, מוקדם היה צפוי, או מוקדם מדי.
אתה יודע, צריך לפזר את הכל על 90 יום כמעט, אז הוא מתחיל עם פולארד, יש עוד כמה הסכמי שלום בטח בדרך, וחיסונים.
נתניהו על פולארד, אתם יודעים, בסוף זה לא בן אדם שעושה מה שהקמפיין אומר.
מה עוד הפעם?
אני אומר, אני גם לא יודע כמה השפעה יש לנתניהו על פולארד, בסוף הוא לא עושה מה שהקמפיין של הליכוד אומר.
לא, מבחינת הוא מצטלם, נתניהו מצטלם עם פולארד, נתניהו זה טוב, לליכוד זה טוב, אתה רואה, הוא מתאמץ להגיע לפנות בוקר לנדבג, יש פה אמירה.
כן, בהחלט.
נתניהו צריך את התמונה הזאת, נתניהו אוהב את התמונות האלה, אבל השאלה עד כמה זה באמת יעזור לו, בסדר, זה לא, החיסונים זה הדברים שנתניהו הולך יותר להתמקד עליהם, הסכמי השלום, הדברים שככה, אתם יודעים, הרבה יותר על כל בן אדם ובן אדם, אני חושב, משפיעים, מה שנקרא החיים עצמם, כמו שאנחנו רגילים ואוהבים לומר, וזה מה שנתניהו הולך להתמקד, הוא רואה את כל הפיצולים האלה בימין עד הימים האחרונים, ואתמול כבר התחיל גם בשמאל בצורה הרבה יותר רחבה, וזו התקווה הגדולה שלו כמובן.
כן, בדיוק. טוב, אז בואו נדבר על מה שהיה אתמול, שני נאומים, בזה אחר זה, בני גנץ ורון חולדאי, נרחיב קצת בנקודה הזו, גם נשמיע קצת קולות מהשניים. נפתח עם מי? מי הבשורה בעצם? רון חולדאי, אני חושב, לא?
תלוי בשורה למי.
אנחנו מדברים על השמאל, שניהם מייצגים את המחנה הזה, את הצד הזה של הפוליטיקה.
מישהו חדש נכנס לפוליטיקה, תמיד זה מעניין, רון חולדאי, שאגב ברטוריקה שלו, הייתי אומר, לא יודע אם סינת חרדים כמו יאיר לפיד, אבל עדיין מדבר על חוק המרכולים, מדבר על דברים שאני מניח הולכים להפוך את מערכת הבחירות הזאת להרבה יותר אנטי חרדית מהבחירות האחרונות שעסקו בה, בעיקר רק לא ביבי או כן ביבי, ולכן יהיה מעניין לראות לאן כולם יקחו את זה, האם גם שאר השותפים יצטרפו למקלת ליברמן ויאיר לפיד או שלא, צריך להמתין כמובן ולראות. אז בוא נתחיל עם חולדאי, הכל בסדר, אתה יודע, בוא נראה מה הוא אומר.
כן, בוא נשמע אותו צועק.
ישראלים.
כן, מה עשית לומר, אבי?
אני מציע לשים לב לסקר שמתפרסם כבר הבוקר, כמו סקרים שהתפרסמו אחרי פרישתו של גדעון סער, ומעניק לרון חולדאי 8 מנדטים. עכשיו צריך לזכור שרון חולדאי מתמודד על תקן המושיע של השמאל מדי מערכת בחירות, ישנם שמוע סביב רון חולדאי האם מתמודד או לא התמודד, וכולם חיכו למוצא פיו, והנה הוא מתמודד, והוא לא בא בשביל להיות עם 8 מנדטים או 10 מנדטים, ולהיות שר אוצר או לשבת באופוזיציה. בסוף הוא בא להיות אלטרנטיבה, לפחות לטענתו, להיות אלטרנטיבה שלטונית. ומעבר לכך, אם זה לא יקרה, הערכות בתוך מפלגתו של רון חולדאי מדברות על כך שאבי ניסנקורן, שהוא מספר 2 שלו, יהפוך להיות מספר 1, וזו בדיוק הסיבה שרון חולדאי לא ממהר להתפטר מעיריית תל אביב. הוא נשאר שם ומציר שישאר שם, מה שעולה לו אגב בביקורת מבית.
כלומר, הוא לא מאמין בעצמו.
בדיוק. הדבר הזה לא בדיוק מסתדר עם האג'נדה שלו ושל חלק מהמצביעים שאומרים, או שאתה בא להחליף את נתניהו והולך עד הסוף, יכול להיות שאתה לא מאמין בכך. אם אתה לא מאמין בכך, אז תישאר בתל אביב. ויכול להיות שלכן הוא עדיין מדשדש בסקרים, חשבו איזושהי הפתעה גדולה, והנה, אתה יודע, גדעון סער פרץ עם 20 מנדטים, 21 מנדטים, אצלו זה לא קורה. אני גם לא מאמין שנראה שינוי גדול אם לא תהיה חבירה בשמאל, כי כל עוד אנחנו מפוצלים עם 3-4 עם 3-4-5 מפלגות.
נזכיר לך, אבי, איך התחיל כחול לבן? חוסן לישראל, תלם, יש עתיד, ובאיזשהו שלב יועצי התקשורת כינצו את כולם בווילה בסביון כדי לחבר אותם. רק הסוף הטרגי של כחול לבן, אנחנו רואים בימים האלה בסקרים. טוב, בוא נשמע את...
צריך לומר אבל עוד מילה רק על הסקרים, ככה ממש במילה אחת, שלמרות כל הבלגן שקורה גם בשמאל וגם בימין, הליכוד שומר את כוחה כמפלגה גדולה ביותר עם 26 מנדטים, וגדעון סער לא מתרומם מכל הבלגן הזה, ומה שרואים זה שיש עתיד יורדת, אנחנו רואים 12 מנדטים זה, אתה יודע...
גם גדעון סער? גדעון סער, כמה היה בשיא שלו בסקרים?
22, משהו כזה.
הנה, סקר של 103 הבוקר, כבר יורד ל-17, דבר צפוי.
עדיין, אגב, במרכז שמאל, יש עתיד הכי יציבה במרכז שמאל.
איך יציבה? ירדה ל-12.
רק עכשיו היא ירדה, וכל התקופה האחרונה, כשכולם זגזגו בסקרים, יש עתיד תמיד נשארה, גם אם לא המפלגה הגדולה, אבל מפלגה יציבה, עם בין 15-16 ל-20 מנדטים ויותר.
טוב, בואו נשמע את כמה צלילים, אני אומר, ממש צלילים, של רון חולדאי.
כמשרת ציבור למעלה מ-50 שנה, אני אומר לכם היום, לא נתרגל לראש ממשלה עם כתבי אישום. לא נתרגל לשיסוי, לשנאת חינם ולפגיעה בדמוקרטיה. לא נתרגל לאיום מתמיד על מערכת המשפט ואכיפת החוק, ולפגיעה בבית המשפט העליון. לא נתרגל למיליון מובטלים ולעשרות אלפי עסקים קורסים. לא נתרגל לתשתיות מוזנחות, למערכת חינוך מיושנת ולמערכת בריאות שזקוקה להנשמה. החלטתי שאינני יכול עוד לעמוד מנגד. לא אשתוק, כי ארצי שינתה את פניה. לא אבטר לה. אזכיר לה ואשיר כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה. אזרחיות ואזרחי ישראל, באתי לכאן הערב כדי להודיע על הקמת מפלגה חדשה. כולנו צריכים להרים את הראש בגאווה ולהביט קדימה בתקווה. אפשר לנהל את ישראל אחרת וצריך לנהל את ישראל אחרת. אבל מעבר לניהול, שבו יש לי רקורד עשייה של עשרות שנים, הבחירות האלה הן גם על ערכים. תגידו לי, מה אתם כל כך מיואשים עד שאתם חושבים שסער ואלקין הם אלו שמייצגים את הערכים שלכם? או בנט וסמוטריץ'. אני כאן הערב כדי לבשר לכם שיש אלטרנטיבה אמיתית. יש לכם בית. יש לכם מפלגה. מפלגת הישראלים. פה זה לא מפלגת המתחפשים שיגידו במתק שפתיים לפני בחירות דבר אחד, ואחרי הבחירות את היפוכו. כל מי שמכיר אותי יודע. אצלי הכל ברור, לא ליד, לא כמעט ולא בערך. קואליציה רחבה שמייצגת את הציבור הישראלי כולו, זה אנחנו.
טוב, זה רון חולדאי. המשך
שלטון שאינו דואג לציבור הרחב אלא לקבוצות...
זה רון חולדאי שישב לידו שם אבי ניסנקורן, שאמר דבר אחד לפני הבחירות הקודמות, ועשה דבר והיפוכו, והוא עדיין שר בממשלה ועוד לא התפטר.
אגב, זה ברור שבני גנץ יפטר אותו, כן, נגמר, יש גבול גם כמה בני גנץ יכול להתפטות.
מה הוא מעשה? אמר לו תתפטר אתה, מה זה?
משהו ממש מצחיק שקורה בין בני גנץ ובין אבי ניסנקורן.
מישהו מפחד ממישהו.
צריך לפטר אותו. כן, תראה, אם הוא לא היה מפחד, בני גנץ, אם הוא לא היה, אני לא יודע אם זה באישיות של הבן אדם או שיש דברים אחרים שהוא מפחד ממנו, אבל אם הוא לא היה מפחד, הוא היה עושה את זה כבר לפני שבועיים, כבר דיברנו על זה אתמול. חוסך לכולנו את כל מערכת הבחירות הזאת ואת כל ה... ומעצמו את ההתרסקות. בני גנץ בסופו של דבר, גם בסקר הזה היום, נמצא על 4 מנדטים, על גבול אחוז החסימה, כן, זה לא משהו שהוא יש לו מה לעשות איתו. אוקיי.
שני דברים על רון חולדאי, לפחות בניגוד לבני גנץ, שכבר נתפס כזגזגן וכלא אמין, חסר עמוד שדרה, אז רון חולדאי, אני חושב, עם כל הכבוד לכך שהתרגלנו לרק לא ביבי, וגם הוא מציג בסוף את סיסמת רק לא ביבי, אני חושב שהצופים האמינו יותר לרון חולדאי מאשר לבני גנץ. צריך לזכור, מדובר בסוף בפוליטיקאי, 22 שנה בתל אביב, מקבל, לא בסקרים, מקבל סוחף את ניצחון רשות תל אביב פעם אחר פעם עם אחוזים מאוד גדולים, ויש לו, הקהל התל אביבי בסופי הכי טוב ויותר, ולכן האמנו לו, אבל מנגד, שוב, צריך לזכור, הוא לא מציג פה בשורה חדשה, חוץ מאשר רק לא ביבי, קצת ערכים שהוא הציג לתת צופים, אבל לא הרבה מעבר, וכמו שאמר איתי, אני חושב שהמערכת הזו, יש פה כמה מתמודדים על סוגיית המרכולים בשבת, הגיוס, הגיור, כמובן תחבורה ציבורית בשבת, להערכתי זה יהיה בראש מערכת הבחירות, לפחות בזירה הזו של המרכז שמאל, כשמי שכמובן מנסה להוביל את המערכה הזו, זה לא אחר מאביגדור ליברמן.
כן. טוב, בוא נשמע רגע את גנץ, משפט אחד שלו, כי, לא יודע, שניהם צעקו, גם חולדאי וגם גנץ בנאומים שלהם אתמול, דיברו בצעקות. מה, לא מצליח להבין את ההצעה החדשה של יועצי התקשורת. בוא נשמע.
לא באנו להציל את כבודנו. לא באנו כי חשבנו שנתניהו יהפוך פתאום את אורו. התגייסנו. התגייסתי, כמו שתמיד עשיתי, כי חששתי לשלטון הדמוקרטי בישראל. נחרדתי מהפקדת ניהול משבר הקורונה בידי נתניהו לבדו בתקופת בחירות. אז לכל הבכיינים והפחדנים הגיע העת להתעמת עם העובדות. בזמן שישבתם והקלדתם, אני מנעתי את סגירת בתי המשפט. בזמן שצייצתם, אני דאגתי שתוכלו להפגין גם נגדי. בזמן שישנתם, אני שמרתי על העליונות הביטחונית של מדינת ישראל. בזמן שנתתם טיפים מהיציע, הכנסתי את מערכת הביטחון לטפל בקורונה, הכפלתי פי 10 את מספר הבדיקות, דאגתי להקמת מערך חקירות ושבכל עיר ויישוב יהיו חיילי וקציני צה"ל שיעבדו עם הרשויות.
טוב, מה אתם אומרים?
מה זה בכיתם, צייסתם, ישנתם, למי הוא פונה? הוא פונה למצביעים שלו שברחו לו כבר לפני שנה כשהוא עזב את יש עתיד, כשהוא נכנס לשיר את ההבטחה שלו, נכנס לממשלת נתניהו, הם ביקשו להפגין, בהתחלה לא נתנו להם להפגין, הם ביקשו לשמור על מערכת המשפט, טענו שגנץ לא שמר על מערכת המשפט, כלומר גם את אלו שאולי כן יחזרו הביתה, גם אותה הוא מעבד, אני חושב, בנאום הזה, כשהוא מתיח את... במי הוא מתיח
לא, את השם? לא, אני חושב שהוא בעצמו לא ידע, אבי, אני חושב שהוא בעצמו לא ידע למי הוא, האם הוא תוקף את נתניהו, זה היה נאום ממש בזעם, תשמע בקול שלו איך הוא מדבר, האם הוא תוקף את נתניהו, האם הוא תוקף את המצביעים שברחו לו, האם הוא, כמו שאמר בצלטר, הוא היה די מבולבל, אני חושב, נמצא גם בסיטואציה מאוד לא פשוטה, שפתאום הוא יכול לא לעבור את אחוז החסימה ולהישאר לגמרי בחוץ. וגם כולם תוקפים אותו מכל
כיוון. את האחרון שסובב לו סכין מגב, הוא לא תקף את אבי ניסנקורן.
כן, בדיוק.
שעדיין נמצא במפלגתו, עדיין מכהן כשר מטעמו,
מטעמו, בדיוק. טוב, זה ייגמר עוד כמה שעות מן הסתם. חברים, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
איתי גדסי ואבי רבינה, תודה רבה לכם. השר לשעבר, אופיר פינס פז, איש מפלגת העבודה הרבה שנים, נכון? בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל.
טוב, אתה משקיף על המערכת הפוליטית מבחוץ כבר הרבה שנים, ואתה רואה אפשרות שהשמאל מתאושש, מצליח להביא את כל המחנה בגדול וגם לבחור ראש ממשלה?
אני לא רואה בבחירות האלה ראש ממשלה מהשמאל כרגע, למרות שאני מוסיף את הכרגע, עד אתמול לא אמרתי כרגע. אני מוסיף כוכבית בגלל ההופעה המאוד מרשימה של חולדאי אתמול. אין ספק, הופעה מאוד מאוד מרשימה, לא יודע מה יהיה, 90 יום קמפיין, הכל יכול להיות, אבל אין לי ספק שמפלגת הישראלים תהיה מפלגה דו-ספרתית, יציבה, גדולה, משמעותית.
בקיצור, התקווה הגדולה והחדשה של השמאל.
ומה שחשוב זה שהשמאל יבוא להצביע, זה הבשורה הטובה, אולי גם מבחינתו של גדעון סער. שהשמאל יחזור להשפיע ולהצביע ולא יישאר בבית רק כי הוא יראה שזה בחירות בין ימין לימין בין צער לבין... לשמאל, בקיצור, לשמאל יש למי... מאתמול בערב לשמאל יש עבור מי להצביע, אתה שואל אותי.
אבל אתה יודע, השמאל יצא בבחירות האחרונות להצביע בהמוניו, כחול לבן, הבשורה באמת דרמטית והכל, וראינו את התוצאה, בסוף לא הייתה הכרעה. התוצאה הייתה שלא הייתה הכרעה, אבל הלכנו לממשלה...
כן, אבל זה היה... אתה מבין שאם הדבר הזה חוזר, נתניהו לא ראש ממשלה בוודאות. רק אם אותו דבר, רק אם אותו תסריט חוזר, דבר אחד בטוח, נתניהו...
אבל בשביל זה אתם... בשביל זה השמאל צריך...
כי הפעם... לא, לא בגלל השמאל. כי הפעם הליכוד התפזל. זה הכל. זה כמו שקדימה והליכוד. מתי הליכוד הפסיד שלטון? כשניתה קדימה. גדעון סער פיצל את הליכוד, אם השמאל בא, אני לא יודע מי יהיה ראש ממשלה, אני יודע מי לא יהיה ראש ממשלה.
מצד שני, השמאל אין לו מספיק קולות ומנדטים כדי להקים פה ממשלה לבד. הוא חייב סיוע ממישהו. המישהו הזה כרגע הוא גדעון סער, שלאט לאט להערכתי עוד ירד בסקרים, יגיע לאזור ה-10 מנדטים, כבר רואים את הירידה הבוקר באחד הסקרים. כלומר, השמאל בשביל זה צריך מישהו מהימין, וגם לא בטוח שהמישהו הזה ילך עם כל מרכיבי השמאל. זאת אומרת שעוד שוב פעם נגיע לאי הכרעה.
תשמע, קודם כל, לצערנו הרב, אופציית אי הכרעה היא אופציה קיימת. עובדה שאנחנו כבר פעם רביעית בבחירות. אז זה ברור שיש אופציה שהבחירות הרביעיות גם הן לא תוכרנה. אני חושב שבמצב שנוצר, על רקע הקמת המפלגה החדשה של גדעון סער, ועל רקע זה שהשמאל מתאושש באמצעות החלפת המנהיגות מגנץ לחולדאי, אני חושב שיש סיכוי לא רע להכרעה. יש סיכוי לא רע להכרעה, אני לא יכול להתחייב שתהיה הכרעה, אבל יש סיכוי לא רע להכרעה.
למרות שבטח נתניהו עוד ישלוף לנו עוד כמה שפנים מהכובע אחרי פולארד הלילה,
והחיסונים
שעוד רגע יהפכו את ישראל למדינה ירוקה, זה כבר תקווה של כולם בלי קשר לפוליטיקה, אבל מן הסתם הוא גם ינצל את זה חזק מאוד בקמפיין.
אגב, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על פולארד, נדמה לי, אני לא בטוח ב-100%, אני חושב שהייתי הישראלי הראשון, הפוליטיקאי הישראלי הראשון שפגש את פולארד בבית הסוהר שלו, אני או דני נווה, אני לא זוכר מי היה לפני מי, אבל זה לא כזה משנה. שנינו ביקרנו אותו ראשונים.
בטח לפני 20 שנה, פלוס מינוס.
ממש ככה, ואני מתכוון להתקשר אליו, גם לברך אותו וגם לראות אותו, להיפגש איתו, תשמע, יש לנו הרבה על מה לדבר.
כן, בנקודה הזו באמת בוא נשים את הפוליטיקה בצד. אני חושב שכל אדם שחי פה, כל יהודי שהרגיש טיפה אחריות לאיש הזה, נתניהו עשה פה את הצד במשך תקופה ארוכה מול טראמפ, השחרור שלו, להביא אותו, וזה מחוץ לפוליטיקה, אין ספק בכך. טוב, כשאתה משקיף על הפוליטיקה מבחוץ היום, אתה נותן כמה ציון לבני גנץ למשל? התקווה הגדולה ש...
כן, בני גנץ זה טרגדיה, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה, אין טעות שהוא לא עשה, הזהירו אותו, כולל עבדך הנאמן, הזהרת אותו בזמן אמת, לא...
אז מה, אז הוא לא מתאים? יועצי תקשורת הקימו כאן פה מפלגה פוליטית שאין לה שום דבק מאחד עם מנהיג שלא מתאים?
לא, אני חושב שדווקא המפלגה הפוליטית שבני גנץ הקים הייתה מפלגה די מרשימה. אני חושב שכמו שהוא הקים אותה, ככה הוא פרק אותה. הוא היה הדבק שמחבר, וברגע שהוא התפלג מיאיר לפיד ומכל הסיפור הזה, אז הוא בעצם זרה את זירי הפורענות, והוא לא יכול להלין על אף אחד. ראית? שמעתי אתמול את הנאום הנרגן והקולט שלו. שמע, הוא צריך לכעוס רק על עצמו. באמת, הוא כתב נוח בשבע שגיאות, עשה את כל טעות בספר, והמסקנה היא שהוא עם כל הרצון בטוב, הוא באמת איש טוב, והוא איש שעשה ותרם למדינת ישראל. לא כל המנהיג, לא כל הגנרלים האלה, וזה הלקח שצריך ללמוד. הגנרלים כבודם במקומם, עשו את מה שעשו, נתנו מעצמם לעם ישראל בצבא, בשירות הביטחון, עשרות שנים. זו מערכת אחרת, זו מערכת היררכית, היא לא מכשירה אותך לחיים ציבוריים.
טוב, אני רק מזכיר לך, אבל שהשמאל הביא את הגנרלים האלה למפלגות במרוצת כל השנים מאז קום המדינה, וזהו.
אריק שרון זה גנרל שהשמאל הביא.
הגנרל היחיד שהיה בימין, שהגיע לשלטון, שהגיע לתפקיד בכיר.
שהגיע לראש ממשלה, כן, נכון. אצלנו היו שניים, רבין וברק, ובימין היה אחד, אריק שרון, זהו.
ובני גנץ וגבי אשכנזי.
לא, דבר על רשות ממשלה.
רשות ממשלה, כן. טוב. אנחנו מודים לך מאוד, אופיר פינס, השר לשעבר. יום טוב, בשורות טובות. אנחנו נצא עכשיו לפרסמות, ומיד לאחר מכן יהיה איתנו כאן, ככה צריך לחזור גם לענייני הקורונה, הפרויקטור, הפרופסור נחמן אש, מיד.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
בקרוב אצלכם וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
יום שישי קצב עוד המון תירוצים, אבל עם יד על הלב, איך נראה יום שישי אצלכם בבית? רגוע ומאורגן או לחוץ ועצבני? אתם מכניסים את השבת או שהיא נכנסת אליכם ברגע האחרון?
מהיום לא נלחצים, פשוט לוחצים.
הזמינו נועם אחד מבית אפיקים ותכניסו את השבת בנחת בלחיצת כפתור פשוטה. נועם אחד, בר המים המקצועי ביותר המעניק לכם מים חמים וקרים לכל השבת. כוכבית 85-10. הזמינו עכשיו ותקבלו מכונת מיצים מקצועית במתנה.
גם שבת היא מתנה.
כוכבית 85-10.
כפוף את הקנון.
אמא! אבא!
פריפל, פריפל, טיפטיפול, פריפל.
לתינוק ברזל זה טיפטיפול פריפל. מכיל קומפלקס ברזל. יש לעיין בעלון הצרכה לפני השימוש.
פריפל של קטט.
אופטיקה אלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
בהוראת משרד הבריאות, הטבת מכבי שלי בדבי וולף עומדת להסתיים. השתתפות של מעל ל-2,000 שקלים על הסרת שיער בלייזר. נותר שבוע אחרון. אל תפספסו. דבי וולף, רפואה אסתטית. 1-700-500-401.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לארח ולהתארח? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
כמה שניסינו להכיל ולהרגיע, לא עזר. אהרון המשיך להתפרץ בבכי, ללא יכולת להירגע. הוא לא התעניין במשחקים האהובים שלו, או סתם השתולל כרגיל בגינה. הוא נצמד אליי כל היום, ונרדם בלילה רק איתי במיטה. אחרי שבועיים כבר התחלנו לחשוש, ורציתי את הילד השמח שלי בחזרה. בבית חם, המטפלת הצליחה להגיע אליו, דרך משחק ויצירה. היא שוחחה איתו ואיתנו, ולימדה כיצד לפעול בבית, ובעיקר לא לשדר דאגה. אהרון כבר חזר לצחוק ולשחק, אבל הקורונה עדיין כאן. אל תישארו ללא טיפול, פנו לבית חם.
בית חם. מבינים בנפש. 1-5-9-9-5-1-0-1-5-1-0
550.
השנה לא סופרים מלאי. בשיא החשמל והמיזוג, מאות מוצרי חשמל ומחירי חיסול מלאי הזולים ביותר. הזדרזו.
החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
החורף בעיצומו. ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במבצע ענק, חלוקת ערכות חורף ליתומים ואלמנות ולמשפחות מועטות יכולת. הערכה כוללת מעיל, מגפיים, סמיכות חורף, תנורי חימום ועוד. בואו ויהיו שותפים, ובזכותכם עוד ילד השנה יוכל לקבל מעיל שיחמם אותו, ועוד משפחה תוכל להתחמם סביב תנור ולישון בלילה עם סמיכה חמה. חייגו ותרמו, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר אחת בעיכול. על פי סקר אמהות, קנטר 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום, בוקר טוב לממונה הקורונה, פרופסור נחמן אש.
בוקר טוב בטלן.
איך אתה מסכם תקופה? אנחנו ככה בעיצומה של תקופה, כבר יותר מחוסנים ממספר המאומתים שהיו עד היום?
אז אפשר להסתכל על זה על חצי הכוס המלאה, וזה המחוסנים, זה נותן תקווה רבה מאוד להמשך. ואפשר להסתכל גם על, וצריך להסתכל גם על חצי הכוס הריקה, וזה התחלואה שיש בימים האלה. התחלואה העולה, יש לנו מספרים עולים של מאומתים, של חולים קשים, של עלייה בתפוסות בבתי החולים, ואני באופן אישי מאוד מודאג מזה.
עלייה גם במספר הנפטרים בימים האחרונים, שגם זה מדאיג.
נכון, גם במספר הנפטרים. זה הכל קשור אחד לשני, יש עלייה בתחלואה בצורה ברורה, יש מקומות שהיא מועצת, עם, אנחנו רואים הדבקות רבות בתוך הבתים, ו... ייתכן מאוד שזה סוג של התנהגות אחרת של הנגיף.
זה לא הסגר שמכניס את האנשים הביתה? כי אנחנו עכשיו בתחילתו של סגר שאין לדעת כמה זמן הוא יימשך, ואם ההדבקות בתוך הבתים, מה הועלנו?
ראשית, זה לא הסגר, כי הסגר רק התחיל. אנחנו רואים את זה בשבועיים האחרונים, זה חלק מהחורף, כנראה נמצאים יותר ב... מקומות סגורים. שנית, מה שאנחנו רוצים לעשות בצעדים כמו סגר, זה למנוע את העברה מבית לבית. בתוך הבית צריך להקפיד על הבידוד, שאם יש חולה, אז שהוא לא במגע עם בני הבית האחרים, אבל זה באמת סגר לא יכול לעזור בזה. לעומת זאת, את ההדבקה הרוחבית מבית לבית, במפגשים, בהתקהלויות, את זה אנחנו מונעים.
אוקיי. בוא נדבר על הציבור החרדי. קיבלת לידיים את הפרויקט הזה שנקרא קורונה, מהידיים של הפרויקטור הקודם, רוני גמזו, וההסתכלות שלך על ההתנהלות של החברה החרדית, על כל האתגרים והקשיים שציבור שגר בצפיפות, חי, גר, נושם, ורואים עכשיו גל באמת גדול של השבועיים, שלושה האחרונים בציבור החרדי. איך אתה רואה את זה?
ראשית, אני מבין את המאפיינים השונים של המגזר החרדי, ואני חושב שהם מחייבים אותנו להתייחס אחרת ולנהל את הדברים בצורה מותאמת למגזר. אנחנו עושים את זה באמצעות הדסק החרדי שלנו. צריך פה המון המון הסברה ושיח, ולראות איך אנחנו משכנעים את האנשים לנהוג בכל אמצעי זהירות בכל התחומים. העלייה בשבועיים שלושה האחרונים באמת מדהיגה אחרי תקופה ארוכה שהתחלואה הייתה נמוכה. יש תאוצה בשכונות חרדיות, גם בירושלים, גם בבני ברק, גם במקומות אחרים.
בעיקר צעירים?
זה נכון, בעיקר צעירים. שזה... אולי יותר פשוט לקבל את זה, אבל אנחנו רואים גם יותר מבוגרים.
זליגה.
העלייה היא גם מבוגרים.
זה זולג, זליגה מהצעירים המבוגרים, נכון, ואפשר נכון. אפשר להימנע מכך, אבל זה קורה.
אפשר להימנע, אבל זה קשה מאוד להימנע, ותמיד כשיש עלייה בצעירים, אז יש את הזליגה הזאת.
כן. טוב, החיסונים שכל כך הרבה מדברים, אנחנו רואים את המספרים הולכים ומטפסים, ובעיקר בגילאים 60 ומעלה, וכשאנחנו רואים נתוני התחסנות נמוכים בריכוזים החרדים, בטח אתה גם רואה את זה בגלל שהן ערים צעירות, ועדיין לא מחסנים את האוכלוסייה הצעירה.
נכון, אנחנו החלטנו לחסן ראשית את המבוגרים, כדי למנוע את התחלואה הקשה והתמותה, ועל ידי כך גם נוכל לפתוח יותר את המשק, את החינוך, כי נהיה יותר בטוחים בירידה בתחלואה הקשה. והאוכלוסייה החרדית היא יותר צעירה בממוצע שלה. בסך הכל אנחנו מרוצים גם מהקריאה של המנהיגות וגם מההתנהלות בערים ביחס לחיסונים. אני מקווה שמהר מאוד נוכל להרחיב אותם לאוכלוסיות נוספות, זה תלוי בהגעה של החיסונים לארץ, בהמשך ההגעה שלהם כמצופה, וכך נחסן גם את היותר צעירים ונמנע את ההדבקות בקרב האוכלוסייה.
כי בינתיים יש אמנם את הקמפיין והמכתבים של הרבנים והקריאות של הרבנים והאמירות המאוד ברורות בענייני החיסונים, אבל תוך כדי, מתחת לפני השטח, כל הזמן, רחש בחש ושמועות והפצות וסרטונים ובעד ובעיקר נגד, שלפעמים יכול לדכא כל פרסום או כל קמפיין חיובי ונכון שנעשה. אתה בטח ער לזה.
כן, ההתמודדות עם מה שקוראים הפייק ניוז וכל מה שמסביב, הפשקבילים של נגד, התמודדות לא פשוטה. יש לנו את כל התשובות הטובות. אנחנו יודעים שהחיסונים האלה בטוחים, ואנחנו יודעים שהם יעילים, וכל לפעמים אפשר להשתגע מאמירות כאלה חסרות בסיס, אבל הציבור פעמים רבות קונה אותם, ואתה צריך כל הזמן להתמודד.
הציבור לא קונה, הציבור רואה, שומע ושואל שאלות, הוא לא קונה ואומר טוב זה נכון, אבל זה, אתה יודע, מערער את מה שאתה אומר כשהוא שומע את זה וקורא את זה.
נכון, אני קודם כל שמח לשמוע את האמירה הזאת, אני פעמים רבות מרגיש שקונים כל מיני הסברים כאלה אנטי, אבל אני שמח לשמוע לשאול שאלות זה בסדר, אין לי בעיה עם השאלות. אני גם מוכן לענות על הכל, ואנחנו משקיעים הרבה מאמצים כדי לענות ולדבר ולשכנע, אבל בסופו של דבר צריך לקבל את ההחלטה הנכונה, זה באמת או מחלה שהיא מחלה לא פשוטה, שכל הנגיף עם כל החלבונים שלו נכנס לגוף שלך, לעומת חיסון עם חלבון אחד שמעורר את המערכת החיסונית להתמודד עם הנגיף. ובעיניי ההחלטה הזאת היא קלה, החיסון עדיף מכל הבחינות.
טוב, אנחנו ב-5,000 נדבקים בממוצע ביום, בימים האחרונים. עד כמה אתה באמת מודאג מזה שאתה אומר לעצמך, הרוב שם הצעירים, בכל המגזרים, אולי לא כזה נורא?
אני מודאג. יש לנו למעלה מ-600 מאושפזים במצב קשה בבתי החולים. זה מספר לא נמוך. המספר הזה צפוי לעלות בשבועיים הקרובים. אנחנו רק התחלנו בצעדי הסגר, נראה כמה הוא משפיע. וכמה הוא יוכל להוריד את זה, אבל המספרים האלה יעלו. זה מספרים גבוהים, מתוכם יש יותר נפטרים, ואנחנו רואים את זה כבר במספרים של הנפטרים היום. ואני חושב שכל חיים שאנחנו מאבדים עכשיו, שמעבר לפינה נמצאים החיסונים, זה דבר מיותר. צריך לשמור על עצמנו. זה בידיים שלנו לשמור על עצמנו, להתחסן, ועדי כך נעבור את המגיפה ונשמור על החיים.
כן, שזה הכי חשוב. שאלה נוספת בהקשר של הסגר שדיברנו עליו קודם, אתה חושב שנעשה סגר נכון? כלומר, לא הכל סגור, אנחנו לא בסגר של סגר א', גם שונה מסגר שני, הרבה דברים פתוחים, מערכת החינוך פתוחה ברובה או בחלקה, חנויות רחוב חלקן, כמובן החיוניות, אבל בסוף לא הכל סגור, ומצד שני, דברים שיכלו להישאר פתוחים, משלוחים או טקאווי, לא פתוחים. והכלכלה...
משלוחים פתוחים.
כן, משלוחים, כן, נכון. ואי אפשר לבוא לקחת, אבל בסוף זה פוגע גם בכלכלה, שזה גם חשוב, הרי מסתכלים על זה כל הזמן.
נכון, זה דילמה מאוד גדולה, שאתה יוצא לצעדים כאלה, מה ההיקף ואיזה צעדים אתה עושה, והיו על זה הרבה מאוד דיונים. באופן אישי, אני רציתי ללכת למשהו שהוא יותר חמור, יותר עדוק, גם בלי חינוך, כדי שהוא יהיה קצר. שאומנם יותר מורכב, יותר קשה, אבל יהיה קצר. כעת, כאשר החינוך פתוח, אי אפשר לדעת איזה משך זמן נידרש לצעדים כאלה כדי להוריד את התחלואה. אני מקווה שיהיה סיוע גם של המתחסנים, זה גם מוריד את התחלואה, אבל אני מודאג ומוטרד מכך שנצטרך להאריך את הסגר, אם לא נראה שהתחלואה יורד כמו שצפינו, בגלל שלא סגרנו מספיק חזק.
או מספיק מוקדם גם. טוב, בוא נדבר לסיכומה של שיחה על, על היום שאחרי, והיום שאחרי זה הדרכון הירוק שילווה את המתחסנים, אני מבין גם את המחלימים, והם רבים, ואיך זה בדיוק יעבוד?
אז הדרכון הזה באמת ישרת גם את מי שיתחסן, גם את מי שיחלים, וגם את מי שיבצע בדיקות, והוא יוכל לשמש אותה.
בדיקות סרולוגיות אתה מתכוון?
לא רק בדיקות סרולוגיות, גם בדיקות PCR, כדי לראות שאתה לא מדבק ב-48 שעות הקרובות.
אוקיי.
ואפילו ככל שנכניס אותם גם בדיקות מהירות, שתוכל לבצע שעה נניח לפני פעילות.
אוכל ללכת לחתונה או לאירוע או לכל מקום המוני?
אנחנו עכשיו מגבשים את הפעילויות השונות שהדרכון הירוק יוכל לאפשר כניסה אליהם, וייתכן שזה יכלול גם פעולות כאלה כמו שהזכרת.
כי אתה יודע כמה הנושא הזה כואב, חתונות שאי אפשר לעשות כפי שהיה בעבר, והנה.
בהחלט, בהחלט. אני מבין שזה מאוד חשוב ומאוד כואב, והמטרה שלנו למצוא פתרון ביציאה מהסגר הזה, לעניין הזה. אנחנו חושבים על העניין ומגבשים אפשרויות, והדרכון הירוק הוא חלק מהארסנל הכלים שיש לנו כדי לעשות את זה.
והוא דרכון דיגיטלי, נכון? בטלפון, אפליקציה?
נכון.
אז כאן נשאל אותך שאלה, רוב הציבור החרדי עם טלפון כשר, ללא אינטרנט, ללא אפליקציה, איך אתה נותן להם שירות כזה?
אז אנחנו מגבשים גם פתרון לציבור החרדי באמצעות IVR, אפשרות להתקשר למספר טלפון, להקיש את תעודת הזהות שלך ולקבל או בהדפסה, אם אתה נמצא במקום שאפשר להדפיס, או ליד פאקס או משהו כזה, לקבל מסמך שייתן לך את האישור הזה.
יפה, הופתעתי.
אנחנו בונים גם פתרונות למגזר.
הופתעתי, חשבתי שלא חשבתם על זה.
לא, זה חשוב לנו מאוד.
כן, בהחלט. שנצא מהסיפור הזה כולנו בריאים, שלמים, וכמה שיותר מהר זה הכי חשוב, אני חושב, ואני בטוח שאתה מסכים עם המשפט הזה,
כן.
ומאחל אותו לכולם.
לכולם.
בדיוק.
תודה רבה.
הפרופסור נחמן אש, תודה רבה לך.
תודה רבה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת איתן. רבקה טוקר ועמליה טברסקי, יועצות לגיל השלישי, מגישות ערכת קלפים ייחודית. הקלפים מאפשרים, דווקא בתקופה הזו, תקשורת משמעותית עם הקשיש, על מנת להוציא אותו מעט מהבדידות. הקלפים מכילים כ-85 תרגילים שמעוררים חשיבה, מאפשרים שיח משמעותי ומעלים זיכרונות נוסטלגיים. להזמנות חייגי, 02-641-7568. 02-641-7568.
בעת הסגר, למד מהספר. מרצה נולד, אומנות הדיבור בציבור והעצמה, של רב צבי רפפורט. למשלוח עד הבית חייג, 054-852-6622. הספר מרצה נולד, כעת במחיר מבצע. למשלוח חייג, 054-852-6622.
אופטיקה הלפרין מציגה את עדשות המולטיפוקל אסאי גולד יפן עם הטכנולוגיה והחדות היפנית וחמש שנות אחריות לשבר ואיכות העדשה בלעדי באופטיקה הלפרין.
שומעים את זה? את השמש המלטפת שמאירה את השדות בכל בוקר, את תפוח האדמה הטבעי שנאסף הישר מהשדה, את הטריות שבתפוח אדמה אמיתי. טפו צ'יפס, להנות מחטיף קרנצ'י וטעים, עשוי מתפוחי אדמה טבעיים בדיוק כמו שאתם אוהבים. בורא פרי האדמה.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
ההגרלה הגדולה על סך 120 אלף שקלים בהילולה הגדולה של ישיבת כיסא רחמים בכף א' בטבת 5 בינואר. במעמד גדולי ישראל ובראשם מרן ראש הישיבה שליטה ומרן הראשון לציון הרב שלמה משה אמר שליטה, האזינו לברכתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצל.
ברוך השם הקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, יברך הפי עניון וכל הברכות שבתורה ובאו עליך, כל הברכות האלה יסיגוך כל שנה
לרכישת כרטיסי הגרלה חייגו 1-700-015-090 1-700-015-090.
השמירה על כללי בטיחות בחשמל היא דרך חיים, לכן אם נתקלתם בחבל חשמל קרוע זו סכנת חיים. התרחקו מהמקום, הרחיקו אחרים ודווחו מיד לשירות 103 של חברת החשמל בטלפון או ביישומון או למוקד 100 של המשטרה. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:47, חוזרים לפוליטיקה עכשיו, חבר הכנסת יאיר גולן ממרץ, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב למאזינים.
טוב, התקווה החדשה של השמאל, רון חולדאי.
אני חושב שתקווה קיימת כל הזמן, אסור לאבד תקווה, כמו שאתה יודע, במקורותינו. וכן, צריך להתארגן עכשיו בצורה הכי נמרצת, הכי טובה, לנהל את הקמפיין הכי טוב, ולנצח.
קמפיין של מי? כי אתה במרץ, אנחנו מדברים על הרגע על חולדאי, מפלגה אחרת, מתחרה בכם.
אני לא מנהל, אני לא מדבר כרגע על חולדאי, אני מדבר רק על מרץ. מבחינתי, אנחנו המפלגה, מפלגת השמאל הציוני, האידיאולוגית, היציבה, המתקיימת לאורך זמן, נאמנה לבוחריה, ונמשיך ונקדם את מה שאנחנו מאמינים בו במלוא המרץ.
למה לא לעשות איזשהו איחוד בין מפלגות השמאל, לבוא עם בשורה גדולה לציבור, למצביעים? כי בסוף מישהו או יאבד קולות או לא יעבור אחוז חסימה, ופיצול לא תמיד הוא דבר טוב, בטח לא בגוש שדי מצטמצם במרוצת השנים.
בצלאל, אתה לגמרי צודק. זו הייתה השקפתי כשנכנסתי לפוליטיקה יחד עם אהוד ברק, עם ישראל דמוקרטית. זה לא היה לפני כל כך הרבה זמן. אני מדבר איתך על
שנתיים.
יולי 19, לא, אפילו לא
שנה וחצי. ומה נשאר במפלגה הזו? כלום.
בדיוק. אז אני, המסקנה שלי הייתה א', שהייחוד הזה, כמו שאתה אמרת, הוא לגמרי נחוץ, הוא לגמרי נכון. ומן הצד השני, צריך לגשת אל האיחוד הזה דרך מפלגה שהיא מפלגה מבוססת, מפלגה קיימת, ולא מפלגה שקמה לפני בחירות ואחרי בחירות בדרך כלל נעלמת.
כחול לבן תוכיח.
כחול לבן זה מקרה טרגי, ומקרה אפילו הייתי אומר יוצא דופן של עליבות פוליטית, מפלגה שהייתה עם 35 מנדטים, אני מזכיר בסבב ראשון, באפריל 19 הצליחה למעשה לחסל את עצמה, והיא עשתה את זה מכיוון שלא הייתה לה דרך, לא היה לה כיוון, ניסתה להיות מין איזה סופרמרקט של
אבל רעיונות. אבל לא הייתה אופציה אחרת. קל מאוד לרדת על לא גנץ נכון. ולדבר על ארבעה מנדטים לא, שיש לא, לו לא, כעת לא, בסקרים. לא. לא, למדינת ישראל לא הייתה אופציה אחרת. זה היה או עוד פעם בחירות עם תוצאה דומה, או לפחות בתקופה הזו של הקורונה, להקים ממשלה כדי לנהל פה את האירוע עם כל מה שקרה.
אני ממש בסדר. לא מזכיר. התזה הזאת היא לחלוטין לא נכונה. אז בצר לי, כן, אני מכיר את האנשים שומרים את זה, אבל זה פשוט לא נכון. בני גנץ פרק את בסיס הכוח הפוליטי שלו 19 ימים לפני פקוע המנדט שלו. במונחים פוליטיים זה נצח. נתניהו לעולם לא היה עושה דבר שכזה. ב-19 הימים האלה היה יכול למנות יושב ראש כנסת. ב-19 הימים האלה היה יכול להתחיל תהליכי חקיקה שימנעו מנאשם בפלילים לכהן כראש ממשלה. הוא היה יכול לעשות המון דברים. כדי בסופו של דבר לייצר, גם אם הולכים לשותפות עם הליכוד,
אז אולי,
אז
אולי בני גנץ, ולא הוא ברמה האישית, אלא מסמן את סיום דור הגנרלים במערכת הפוליטית, אתה גם בא משם אלוף במילואים, אבל אולי סיימתם כבר את תפקידכם ההיסטורי בפוליטיקה, תנו לפוליטיקאים לנהל את הפוליטיקה, ולא אנשים שבאים עם מערכת שונה לגמרי, היררכיה אחרת, התנהלות אחרת, אני לא אומר את זה כגנאי חלילה, כמציאות, המערכת הצבאית היא אחרת, אתם לא מתאימים לפוליטיקה אולי, או לניהול פוליטי.
אני נגד ההכללות בעניין הזה, כמספר האלופים שהצליחו או לא הצליחו בפוליטיקה, יש עורכי דין, עיתונאים ושאר בעלי מקצועות אחרים, כולל אקדמיים. ולכן אין פה מתאים או לא מתאים. פוליטיקה זה מקצוע, פוליטיקה צריך ללמוד. אני לכן, כזה באופן צנוע, נכנס לפוליטיקה, לומד אותה, לומד אותה מבפנים, עושה טעויות, לומד, מפיק לקחים, ואני חושב שצריך לבוא למסע הזה עם אורך רוח, ועם הבנה שכן, זה קודים שצריך ללמוד. רבין היה בסיוע בסבב 2 שלו, שרון היה בסיוע למעשה לקראת סוף הקריירה הפוליטית שלו, ואני חושב שזה דבר שהוא לגמרי טבעי, כן, זה מקצוע, וצריך להתמיד במקצוע הזה ולא לצפות להישגים קצרי טווח.
דווקא שרון, אני חושב שעשה סטאז' פוליטי בפוליטיקה הרבה שנים מאז שהוא עזב את הצבא, עד שהוא הגיע לתפקיד ראש הממשלה. לעומת אלה שישר קופצים, אני בראש, אני ראש ממשלה מחר, גנץ כדוגמה, גבי אשכנזי שהגיע לצמרת הפוליטית. טוב, אתה מתמודד לראשות מרץ?
לא, אני באתי לניצן הורוביץ, יושב ראש המפלגה, ואמרתי דבר נורא פשוט. יש לנו בחירות בפתח, אסור כרגע לעסוק במאבקים פנימיים, ובזבוז אנרגיה לריק, כי צריך כרגע לרכז את כל הכוחות, לרוץ קדימה. ניצן הורוביץ הוא בסך הכל שנה וחצי יושב ראש המפלגה, אני חושב שהוא פוליטיקאי מיומן, והוא מנהיג את המפלגה באופן ראוי מאוד, שקול מאוד, החלטי מאוד, ואני חושב שכרגע צריך פשוט לרוץ, להתגודד סביבו, לרוץ קדימה, ולהביא בבחירות את התוצאה הכי טובה האפשרית.
חבר הכנסת יאיר גולן ממרץ, שיהיה בהצלחה לכולם.
שיהיה בהצלחה לכולנו, שיהיה בהצלחה לכולנו, ההצלחה שלנו זה הצלחת מדינת ישראל.
כן, רק נדע בערב פסח מי בסוף יוביל את המדינה לאן שיוביל אותה. לאן שצריך להוביל אותה. תודה, תודה, בוקר טוב.
יום טוב.
ומאלוף במילואים לכמעט אלוף במילואים. כתבנו לפרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, בוקר טוב.
בוקר טוב, מורה בצלאל.
אז אלופים במילואים הגיעו לפוליטיקה, כתבים צבאיים לא עושים את זה.
לא, אופר שלח עשה את זה.
נכון, היה פרשן. נכון, היה פרשן צבאי. נכון, אבל גם הוא, ראינו את ההצלחה הכבירה שלו, ואיפה הוא היום, ו... טוב, הלילה בסוריה תקיפה של מישהו?
כן, תשמע, מנצלים את העובדה שזה הימים האחרונים של טראמפ, שיש לנו, או למישהו אחר, אפשרות לפעול במרחב הזה של סוריה, להרחיק כמה שניתן את האיראנים, ובמיוחד למגר את כל כלי המשחית שמגיעים מאיראן, וממשיכים להגיע, בעיקר דרך הים, אבל גם מדי פעם משלוחים באוויר, וכאשר מזהים את זה, מי שזיהה את זה, ישר תוקפים, וברגע שמצטברת כמות של מידע, מאוד משמעותית. כלומר, באמת, לא על כל טיל שמוברח יפעלו במרחב הזה, אבל ברגע שיש כמות של 10-15 טילים, ברגע שרואים שזה משהו הרבה יותר רציני, אזי תוקפים גם בסוף השבוע שעבר. למעשה, בעשרת הימים האחרונים בצלאל, 3 פעמים תקיפות, שתיים מהם היו במכון סארס שנמצא ליד דמשק, אותו מכון שמייצר טילים, את כל הרכיבים לטילים, וגם הלילה הזה משלוח של טילים שמגיע מכיוון איראן, מיד מותקף, מיד מושבד, כדי שאף אחד לא יוכל להבריח אותו לשטח לבנון, למקומות שאנחנו לא רוצים שיהיו שם.
כן. שיהיה בבשרות טובות שכל מיני ישקר מהאזור. תודה קובי. על הדיווח הזה, והעדכון בוקר טוב, תודה לך ותודה לצוות שלנו, אסתי פלד ואבי גדלוביץ', תודה גם למוטי קופפר, אחרינו ערב יצחק פנגר עם השראה היומית, ואנחנו בעזרת השם נשתמע כאן ביום ראשון בשבוע הבא, ב-7:59, עד אז לכולנו בוקר טוב, שבת שלום.